פוליטיקה, עם ההיסטוריון והפרשן יעקב ריבלין ועורך הדין אבי בלום.
יום חמישי, אור לי יום שישי, פרשת ניצבים, פרשה מעורבת, יש לנו גם ברכות.
ניצבים וילך.
ניצבים וילך, כן.
מי ניצב ומי ילך.
כן, כרגע מה שנראה שכולם ניצבים וכולם הולכים, ואני מבין שאתה רוצה לעבור איתי במעבר חד למישור המוניציפלי, אבל אני לא יודע שם אבי מי ניצב ומי הולך, כי כולם ניצבים מצד אחד, הכל תקוע, מצד שני כל אחד מאיים על השני שהוא ילך למקום אחר, איך אתה רואה את זה?
תשמע, בוא נדבר קודם כל על מה שקורה בתוך דגל התורה. יש כאן תופעה מדהימה, אני לא זוכר ששבועיים לפני הגשת הרשימות חתמו על הסכם, אבל זה לא מעיד על יציבות, זה מעיד דווקא על הקולות שאנחנו שומעים מתחת לפני השטח, ואני לא זוכר, ואתה היסטוריון, זוכר דגל התורה מיום היווסדה, לא זוכר כמאורע הזה שניתנת הכרעה על ידי ההיררכיה הבחירה בדגל התורה, אבל עדיין אתה שומע קולות של מחלוקת. אני לא נכנס אתה יודע, זה בתור גדולי ישראל, אבל עדיין אתה שומע קולות של מחלוקת שאומרים דעתנו אחרת, ואנחנו עדיין עומדים על דעתנו. אני דבר כזה לא זוכר.
אז בואו נניח לרגע לוויכוחים ולבתים, כמו שאמרת, אנחנו לא מתרבים בנושאים, אלא בואו נדבר על הדרג הפוליטי. שמת לב שיושב ראש המחלקה המוניציפלית בדגל התורה, עוד לא שמעתי שפיתרו אותו.
מנחם שפירה.
לא, אני מדבר על האחראי עליו בדרג העליון.
כן, זה היה בהומור, כן.
זה אורי מקלב, נכון?
כן.
הוא לא חתום לא על ההסכם בלעד ולא על מכתב הווטו לזייברט, זה אומר לך משהו?
ודאי, הרי, ומי חתם פעם קודמת על ההסכם בלעד, שזה היה הסכם עם שס מקלב? זה דור בא ודור הולך.
ומי חתם עכשיו על ההסכם עם זייברט לפני 5 שנים?
נו?
מקלב.
נכון.
יש שתי חתימות, אחת של מקלב, אחת של רובינשטיין על ההסכם.
אז היה לנו את ציר חזוניש 5 פרס, שזה מתי בית שלומי אמוני בירושלים, חזוניש 5 כזכור, ביתו של מרן רבי אהרון לב שטיינמן, ושם היה דוד שפירה, זה אלי גורלנסקי וכל החבורה, והם הודרו קצת על ידי ינקי קניאבסקי, שהלך לציר עם ארנוף, עם אריה דרי, והיום חוזר הציר של שלומי אמוני עם דגל התורה, צעירי דגל התורה, הם כבר כולם לא כל כך צעירים, גם אנחנו לא צעירים, והם מוביל נותנים את הטון, והנציג שלהם ברשימה זה יעקב אשר, שהוא אמנם בעמדת מיעוט בסיעה, כי אם היית עושה הצבעה בתוך סיעה דגל התורה, אז לפחות מקלב, פינדרוס וגפני היו מתנגדים להסכם עם שלומי אמוניים, אני לא יודע לגבי ברוכי, אבל, ומי שאבל בסוף הכריע, זה יעקב אשר, שהוא בשליחות רב דוב לנדו, הלך וחתם על ההסכם, זה הסיפור.
אתה מדבר על הסכם, אלא על מים בבטו בבני ברק, זה גם כן יעקב אשר?
שם זה נראה לי יותר משהו שעולה מהשטח, של גבי דגל התורה. בסוף זייברט הוא ראש עיר דומיננטי, שיודע לתת לגור ויודע להשתלט על המשאבים, והם לא רוצים לראות את זה קורה. אז הם מנצלים את ההזדמנות כדי בוא נגיד שיהיה להם נוח, שיהיה ראש עיר מגור בדמותו של אברהם רובינשטיין בדגל התורה. מישהו שאפשר גם להשמיע קולות אחרים, אפשר להכניס אנשים אחרים, זה מה שהם בסוף רוצים, סטטוס קוו.
אוקיי, בוא נדבר אבל במישור הטקטי. בסדר, יש דעות לכאן ויש דעות לכאן.
אגב, מי ששיחק אותה זה שלומי אמונים, זה אין מה לומר. מאיר פרוש עשה פה תרגיל?
יפה מאוד. הוא קיבל את, אין לו איום בביתר, הוא קיבל את אלעד, ומה הוא נותן בתמורה את בית שמש, ובוא נדבר עליה רגע, כי בית שמש,
כן, הוא קיבל את אלעד, אני מסכים איתך אגב לגבי ביתר, כי בוא נגיד שבביתר, האינטרס האחרון של דרי לנקום זה בביתר, כי שם יש לו יחסים אישיים עם מאיר רובינשטיין, וכשעכשיו הוא צריך לתת לדגל התורה שיפר את ההסכם, אז למה שהוא יעשה את זה? לכן הוא באמת קיבל, למרות שביתר לא בפול, לא בדיל, אבל אני מסכים איתך שלשם זה ילך. אבל בוא נדבר על בית שמש.
בית שמש היא, תראה, דיברת על העסקה המצוינת של שלומי אמוני, אבל בוא נדבר על העסקה לא מצוינת של דגל התורה. מה הם קיבלו בתמורה משלומי אמוני את בית שמש? אבל בית שמש, אבי, זה פאטה מורגנה. כי אם שס לא הולכת עם גרינברג, ואם הסיעה המרכזית שזוהמת על בני ברק לא הולכת עם גרינברג, אז חבל על הקפה שמגישים שם בישיבות המתה.
אני אגיד תשובה כזאת.
אין תם להתמודד בכלל.
מי שחתם על ההסכם קיבל את אלעד. כי בלעד ישראל פרוש מזוהה איתם יותר מאשר ראש עיר מטעם דגל התורה. זאת אומרת, זו חבורה שרצה כבר עשור ביחד, אמנם היו קצת חיכוכים בהתחלה, אבל היום בסוף הם רואים בו ראש עיר, כמו שהבוטבול בשעתו,
מי שחתם על ההסכם הזה הקריב את בית שמש במודע.
במידה מסוימת, אתה זוכר שהבוטבול בשעתו בבית שמש, הוא היה יותר נציג של גור ושל דגל, גור אחרי הסיפור של לרנר, אבל בסוף בקדנציה, כי הוא ידע לתת להם סמכויות. אז פרוש הוא האחרון שיודע לתת סמכויות, רוב הסמכויות אצלו ישראל פרוש בילד, אבל עם החבורה של חזוניש 5, נגיד, דגל התורה, האגף הזה, הוא יודע לעבוד ולשתף פעולה, אפילו לפעמים יותר עם אנשי שלומי אמונים. לכן הם שמים עליו את יעבם, אלעד זו העיר הכי מתפתחת, אמנם בית שמש זו עיר אדירה.
גדולה פי שלוש.
גדולה פי שלוש, אבל באלעד בוא נגיד אפשר יותר לנהל, לנווט את העניינים.
בקיצור אתה אומר, בוא נדבר ככה כמו שאומרים, הילדים דוגרי, זרקו את גרינברג לכלבים.
זה נראה במוצאי יום הבחירות, הם עדיין אומרים שיש להם סיכוי, תראה, אם יסגרו, אם יסגרו, אם זה ברדו בני ברק בסוף.
זה כן, וזו האופציה היחידה.
אם הסיעה המרכזית תתמוך, אז הם יכולים לתת פייט גם בלי שס. ואז יכול להיות ששס תשב על הגדר ולא ממש תביע תמיכה באליזה בלוך, כי הדבר האחרון שהיא תרצה זה שהיא תמכה במועמדת לא חרדית, לא דתייה, לא חרדית יותר נכון, וקיבלה בסוף ראש עיר חרדי.
אבל בוא נגיד שזה לא טקטי יהיה להילחם בשתי חזיתות בזמנית. אתה לא יכול להריב עם חצי מהגודה ולהריב גם עם שעס. משהו לא טוב עובר על דגל התורה, ונעזור רגע את הקומבינות שאלה מעדיפים את זה ואלה מעדיפים את זה. ממתי? משה גפני, אני מכיר אותו. אגב, שמת לב שבזמן ששלחו את מכתב שחתמו את ההסכם באלעד, גפני לא היה בבית דגל התורה, הוא בכלל לא היה בבני ברק. שמעתי שהוא נסע לביקור באיזשהו מקום. אתה יודע מה זה אומר, שמישהו לא רוצה להיות באזור?
וזה לא היה משחק. הוא מבחינתו, והוא גם ישב עם דרי שבוע שעבר, אנחנו יודעים מה הוא היה רוצה לעשות. אתה זוכר, יעקב, שישבנו בבית דגל התורה בשלי ימיו, ונראה לי שגם אתה כתבת על זה, של מרן הרב אלישי, וגפני אמר, ביום שבו אני אקבל הוראות סותרות מכמה חצרות, אני אשים את המפתחות. אבל אני כתבתי השבוע שהמפתחות כבר לא אצלו בכיס, לפחות לא כל המפתחות. מזמן כבר גם בידיים, הוא פורמלית יושב ראש דגל התורה, ובמובן הפוליטי, הגיוס וכל השאר הוא מנווט את העניינים, אבל בכל מה שנוגע לחלוקה בין הערים, בסוף הוא לא הבא לבית. אף פעם הנציגים עצמם לא היו הבא לבית,
כן,
לא
היה יותר מבעבר. כן, היה מי שנותן את הטון. אז בוא נגיד כן. ככה, דגל התורה נמצאת בנקודת השפל החמורה ביותר של מאז הקמתה, זו דעתי
ככה מרגיש? אולי זה דווקא לטובה שפתאום יש עוד בתים שמשמיעים את קולם ולא הכל...
אבל זה לא, זה לא מתקבל, נו. יש בתים שישמיעו את קולם נגד הפרת ההסכם באלעד. יש בתים שגם ברגע הזה שאנחנו מדברים, שולחים מסרים שהם נגד הווטו על זייברד, כי הם מבינים את המשמעות שלו, אבל מה זה עוזר?
מישהו אמר לי שהבעיה של דגל התורה עכשיו, הרי בפעם הקודמת מרן רב אהרון לם נפטר לפני הבחירות, אבל אז היה ברור שהמנהיגות של רב חיים קניבסקי היא הטבעית. הוא אמר לי הפעם, הבחירות הן בשלב מוקדם מדי לפני שהמנהיגות של הגאון רבי דוב לנדו הספיקה להתבסס, אבל אולי דווקא הבחירות האלה, אם בסוף ילכו לפי ההכרעה שלו ויצביעו לפיה, ובסוף תהיה גם תוצאה, אז בהפוך על הפוך זה יכול להיות מה שיקבע את מעמדו, כי מי שעל פיו יישק דבר. בסוף אני חושב שמבחן ההצלחה או הכישלון כאן, הוא ישליך גם, הוא ישליך גם על המעמד, קטון הוא מלדבר, אתה יודע, אנחנו מדברים רק פוליטיקה.
כן, אבל בוא נגיד על החצרות, אנחנו תמיד אומרים לדבר על החצרות, בוא נגיד שאם החצר שמובילה את כל המלחמות האלה, לא תנצח באלעד, ויש הסתברות כזאת, אני שומע שדירי עבר לגור באלעד, כאילו מקים את המטה שלו שם, אגב הוא לוקח סיכון עצום, כי אם הוא יפסיד לפורש הזה, זה לא בוטבול יפסיד, אלא הוא יפסיד, והוא כן. נלחם בכל מקום, אם דגל התורה תפסיד גם בית אלעד, ותפסיד גם את בית שמש, ובבני בק אני שומע שמדברים על זה קוניוקטורה, שזה עבר תלך עם שעס, בקצור, זה הכל לא כלום, כי דגל יכולה להישאר, חוץ מאחוזת יעקב שם ליד העיר מודיעין, יכולה להישאר בלי
יכולה כלום. להפסיד גם את רכסים.
את רכסים מפסידה בטוח.
אז רכסים
יש רוב ספרדי. אז בוא נגיד מה היא מפסידה בטוח. היא מפסידה בטוח את רכזים, ב-50% היא מפסידה את בית שמש, בבני ברק אני לא בטוח שהיא תצליח לעשות שום דבר.
אבל החבורה הזאת עד היום הצליחה באימורים שלה. באימורים, במהלך, היא תמיד הלכה על מלאכים נועזים, אני מציע לך לשים לב. הלכה אז על הסיפור של יושב ראש ועדת כספים, זה גם יצא אז משם. מי האמין שיצליחו לכך, הלכו אז על החינוך העצמאי, ואז לא היה שום בטוחה. הלכו על יתד נאמן. לא הלכו לזה פשרה, הלכו ראש בראש, הלכו בשעתו על אלעד. וזה תמיד בסוף הצליח להם. בפעם היחידה שלא הצליח זה היה בביתר, אבל אז זה לא היה המהלך של חזון איש, זה היה דווקא מהלך של החלק הירושלמי בדגל התורה.
כן, אבל אתה יודע מה אומרים, בסופו של דבר, אם אתה משחק כל הזמן בקזינו, הבית ינצח. יש גבול לכמות האימורים שאתה יכול לקחת. בייחוד שכל הסיכויים נגדך. כשפעם שאמרה שפורש התמודד...
בבית שמש כל הסיכויים נגדם, אני חושב שבאלעד זה 50-50, זה ממש צמוד. כי מצד אחד בוטבול זה לא מוצנח, הוא תושב העיר, הוא איש מאוד סימפטי, הוא בונה את עצמו כבר כמה שנים, מצד שני פורוש הוא ראש עיר מכהן עם עוצמות, אי אפשר להתעלם מזה, מביא לך רכבת לפאתי העיר, בריכה, ומצד שלישי אני אומר, אני הייתי שם שבת, אתה יודע, יש עוד מה לעשות נגיד בתחום הניקיון בעיר, כן, בלשון המעטה, אבל זה נכון לגבי כל עיר חרדית, אז גם על הגל הזה הרכבו אפרופו החולדות בבני ברק, זאת אומרת, יש כאן כמה נתונים, שבאמת מביאים את הקרב הזה ל-50-50. עכשיו, שלמה אמונים יודעים לתת פייט. הם יודעים לתת פייט. ואם דרי יורד, אז זה יהיה הקרב הכי טוב בעיר. אם דרי עצמו יורד לתת את הפייט, אז יהיה קרב מאיר פרוש נגד אריה דרי, ההצגה הכי טובה בעיר. אני מציע למקם את האולפנים באלעד. בשנה הזאת באלעד.
אני הייתי מציע למקים אותם גם בבני ברק, כי ממה נפשך יש שם קרב נועז? אם, זייברט, אם דגן נגיד מורידה בסוף את הבטו על זייברט, והם הולכים ביחד מול שס, גם כן יהיה קרב. יהיה קרב רציני, זה בוסו לא מועמד קש.
הבוסו זי... ייקח כשיהיה לך כל גדולי התורה הליטאים והחסידים
לא, אתה יודע מה, אבל יהיה פייט, יהיה מעניין.
יהיה פייט, כן.
תסכים איתי,
אבל... קשה להאמין שהוא ייקח, זה...
תסכים איתי, אבל שאם זייברט הולך עם בוסו והם הולכים נגד דגל התורה, זה כבר לא יהיה מלחמה, זה יהיה מלחמת גוג ומגוג, כי זה יביא א', לפיצול בין דגל התורה ויהדות התורה בכנסת. אני מאמר ששתי הסיעות האלה לא הולכו יותר גם בכנסת. זה יביא לפיצול בתוך אגודת ישראל, זה שלומי אמונים נגד הסיעה המרכזית, והכל בגלל מה...
אני חושב שזה לא יהיה. כי דרי לא ילך נגד הגדולים הליטאים, נגד כל הגדולים הליטאים בבני.
אבל הוא הולך כבר, הוא מריץ את, שים לב, בבית שמש הוא לא הולך נגד אף אחד. הוא שולח רמזים, הוא מפזר, הוא לא תמך עד...
באלעד הוא מריץ עם גיבוי של כל הגדולים שהוא מחובר אליהם בדגל. בוא נגיד את האמת, רב דוד כהן ואחרים. באלעד, כשהוא מריץ מועמד, זה בעצם יש הרבה מגדולי התורה שהוא מחובר אליהם.
בבני ברק, בבני ברק.
לכן בבני ברק, נגד כולם, קשה לי להאמין שהוא ילך. בסוף הוא מאוד מחובר לברנז'ה הליטאית של גדולי התורה, והוא איתם במגעים ישירים. בבני ברק הוא שומע מהם, אומרים לו אתה צודק, אבל דעתנו לא התקבלה. באלעד, סליחה. בבני ברק, שהוא ילך נגד כולם, יעקב, נראה לך שהוא ילך לעשות את זה, הוא יחבור לגור, ילך נגד דגל התורה, עם כל הצלקות של, של הקרב הזה, של
הסכסוך
הזה עם הרב שח, קשה לי להאמין.
יש מה שנתקע על אסקלציה, כמו בגבול הלבנון, אתה יריעה קטנה יכולה להוביל למלחמה גדולה. אנחנו רואים כאן הידרדרות, אנחנו רואים פה את הקרב אלעד, רואים בבית שמש, רואים פה, ויש לנו סך הכל שבועיים, שים לב, עוד יומיים אנחנו מתחילים סליחות, שבוע אחרי ראש השנה, ומתי צריכים להגיש את הרשימות ומתמודדים לראשות העיר, בהי תשרי, זאת אומרת, יום אחרי צום גדליה. אז זה אפס זמן, ושים לב איזה בוקה ובקה אנחנו נמצאים. הדברים לא מתכנסים לשום מקום. אתה מדבר על היסטוריה, אני לא זוכר בוקה ובולקה כזאת בהיקף ארצי. אני זוכר נקודתי, אני זוכר שבירושלים היה קרב עד הרגע האחרון. אני זוכר פה, אבל בכל הארץ, אתה יודע מה, אני אתן לך דוגמאות, בוא נעזוב רגע את המרכז. לך לטבריה, אתה יודע מה שקורה שם? אתה יודע שרון קובי הולך להיות ראש העיר שוב פעם?
כן.
בגלל מה?
איך זה נראה?
לא, ולא בגלל שהוא יש לו את רוב תושבי העיר. בגלל שיש בעיר הזאת, שיש לה סך הכל 22% חרדים, יש שם איזה 4 סיעות, יש את הסיעה של הרב קוק, יש את צ'אס, יש את
אלה, יש את האום,
וכל אחד תומך במועמד אחר לרשות העיר.
אבל בצפת כנראה הולך להיות ראש עיר של צ'אס, אני מציע לשים לב, בצפת.
צפת זה מעניין, כי שים לב, כי שם יש אחדות. ועל זה נאמר, טבריה,
ירושלים, יש ראש עיר שהם זוהים כולם, אבל הכי מזוהה, אפשר לומר שבסוף מי ששם אותו ראשון היה אריה דרי. תראה, אני רוצה להגיד לך משהו על דרי שאומרים, שמבחינתו זה הכל או לא כלום, אני לא חושב שזה נכון, בגלל שהוא לא בחר בשום מלחמה. זאת אומרת, אם אתה יוצא למלחמה מעצמך, כמו עכשיו דגל שלומי אמונים, אתה לוקח אימור, אבל כאן כל המלחמות נכפו עליו. לכן אין לו ברירה, הוא חייב להילחם.
כפו עליו מלחמה באשדוד.
עכשיו, לדרי יש עוד חזיתות.
הפרו לו שם סיכום, אתה זוכר?
כן? אז הוא פשוט נגרר, אין לו ברירה אלא להילחם.
אני לא חושב
לכן לדעתי יהיה לו גם...
דרי רוצה שקט, אבל בשתי החזיתות סגרו עליו. סגרו עליו באלעד, סגרו עליו באשדוד. אז מה מצפים? שהוא יגיש את הלחי השנייה? אז הוא תפסת אותם בבטן הרכה של בני ברק.
וגם בבני ברק סגרו עליו, כי הלכו על מועמד ולא ספרו אותו, לא דיברו איתו לפני. זאת אומרת, סגרו עליו בכל החזיתות.
לא סגרו עליו, כי תמיד היה רוטציות ביניהם. זאת אומרת שלא שילבו גם אותו.
לא דיברו איתו על החלוקה מראש. אמרו לו אפילו לשבת על החלוקה שיהיה לאחר מעשה. כשהכריזו על זייברט, זה מה ששמענו שנינו ממנו, לא ישבו איתו, לא אמרו לו מילה. לכן אין לו ברירה במלחמות האלה, ואני מזכיר לך שלא, בניגוד לאחרים, יהיה לו גם קרב בערים החילוניות, ושם הולך להיות פייט אמיתי, זה קרב על סביון.
איפה למשל?
אני למשל גר בעיר רחובות, שזו עיר שלווה, עם ראש עיר נהדר אגב, אני אשמח אם הוא ימשיך הלאה, למרות שיש כאן עוד מועמדים טובים, ראש עיר עם כיפה שחורה, שכבר 3 קדנציות רץ, אבל והוא מצליח לשמר מצב של סטטוס קוו, שלא נפתחות חנויות יותר מדי בשבת, ואתה יודע, כל מיני דברים לא עוברים בעיר, אבל פתאום אתה רואה קרב על עיר ליברלית, אתה רואה גם מועמדים שהיו בסדר עם החרדים, שמים לך על עיר חילונית, עיר ליברלית, וזה יהיה קרב עכשיו בכל הערים המעורבות או חילוניות, הרבה כסף נשפך כאן מהצד של המחאה, ללכת על המוטו הזה של ראשי הערים שמתנגדים לרפורמה ותומכים בתחבורה ציבורית, ולהפוך את, לחלן יותר את הרשויות. וכאן טוב, יש אבל... לשס משמעות, כי לה יש מה לומר גם בערים כאלו. לכן אנחנו תמיד חיים בגטו החרדי במרכאות, כן? אבל לשס יש כאן קרב רב חזיתי, ואל תשכח שהיא התנועה עם הכי הרבה מנדטים ברשויות המקומיות. לכן דרי אולי יצא אוקיי. לטובה, אולי יצא אנחנו... לטובה שהוא לא בממשלה, כי צריך לתת פייט בקרב הזה. אז אם בערים החרדיות אפשר לאחל בהצלחה לכל הצדדים, אנחנו נהנים מההצגה, בערים החליוניות צריך הרבה סייעתא דשמיא.
כן, אבי, אנחנו נצא לפרסומות, כי מחכה לנו כבר חבר הכנסת מתן כהנה על הקו, יישארו עמנו. שלום וערב טוב לחבר הכנסת מתן כהנה.
שלום יעקב ואבי.
שלום לך. תראה, לפני מספר ימים שמענו על מתווה הנשיא, שלו, המשמעות המעשית שלו, אם אני קורא אותו נכון, היא בעצם הקפאת הרפורמה, עם איזה תיקון קל לטובת הקואליציה, ששופטים יבחרו 7-9, ונתניהו הביא הסכמה עקרונית. את התגובה היותר זוהמת שמענו מכיוון המחנה הממלכתי, ואני שואל איפה הממלכתיות, גם למה לא לאמץ הצעת פשרה שבעצם תרגיע פה את הרוחות למשך שנה וחצי?
תראו, הבעיה היא שמדובר בביצה שעוד לא נולדה אפילו, ואנחנו במחנה הממלכתי מאוד מאוד רוצים למצוא את הגרסה של ההסכמה שבאמת תביא לכך שרפורמה כל כך משמעותית תחוקק פה בהסכמה רחבה ותעצור את ההידרדרות המהירה של המדינה שלנו לתהום של משבר
כן,
חוקתי.
אבל, כן, זה ברור, אבל למתיים הוא מציע הקפאה לשנה וחצי, שנה וחצי זה גם המון, לא?
מי הציע?
הנשיא, ביוזמת הנשיא יש שנה וחצי הקפאה, אם אני קורא נכון.
אנחנו, תראה, באמת הנשיא העביר לגנץ איזשהו מתווה, עוד לפני שהדיו יבשה, כבר נתניהו התנער, מספר 2 שלו אמר שזה לא מקובל עליו, שני שותפים בכירים בקואליציה אמרו שזה בשום פנים ואופן לא מקובל עליהם, אז אנחנו באמת מאוד מאוד רוצים להגיע לאיזשהן הסכמות, והמתווה לכאורה, כמו שהנשיא הציג אותו, זה מתווה שבהחלט יש על מה לדבר עליו, אבל אנחנו לא רואים שיש איזושהי נכונות בקואליציה לאמץ את המתווה הזה, אז איפה בדיוק אנחנו קשורים לעסק?
אתה לא, היית אומר, אני מקבל את זה וזורק את הכדור חזרה למגרש את הקואליציה, הנה אנחנו מקבלים, בוא נראה אתכם מקבלים את זה.
תראה, שוב, אין פה מה לקבל אם אין פה שום הצעה. בסוף צריכים לזכור, ראש הממשלה של מדינת ישראל קוראים לו בנימין נתניהו. כל האחריות למה שקורה פה במדינה מוטלת על כתפיו. בנימין נתניהו יודע היטב שאם הוא רוצה להביא מתווה רציני, הוא יודע גם להביא מתווה רציני ולא לשלוח משהו בחתימה של העורך דין שלו, שמיד אחרי זה כל הקואליציה שלו מתכחשת אליו, וזה אפילו לא מתניע. אם הוא היה רוצה, הוא היה יודע להביא איזשהם דברים שהם, למשל, מגובים בחקיקה מהירה של הכנסת. נתניהו לא צריך את הטיפים שלי כדי לדעת איך עושים דברים ברצינות. לצערי, ההצעה הזו נראה שהיא, כמו שאמרתי בתחילת הרעיון, היא ביצה שלא נולדה.
כן, ויכול להיות שנתניהו לא חותם עליה, כי הוא אומר לעצמו, יכול להיות שאני אסכים, בצד השני לא יהיה פרטנק, אנחנו יודעים מה ראשי המחאה חושבים, אנחנו שומעים אותם אומרים, אנחנו רוצים רק בחירות חדשות, אנחנו שומעים מה יאיר לפיד אומר, אז הוא יכול להגיד אותו טענה גם כלפיכם, למה שאני אסכים לדבר שיזרקו לי אותו חזרה בפנים?
בסוף, עם כל הכבוד והערכה לראשי המחאה, ויש לי באמת הערכה עצומה למוחים שבמשך כל כך הרבה שבועות יוצאים ביחד כדי לעצור דברים לא פשוטים למדינת ישראל, חלק מראשי המחאה מתבטאים בצורה באמת שלא מעודדת שום הגעה להסכמות, אנחנו לא נמצאים שם. אנחנו במחנה הממלכתי מאוד רוצים את ההסכמות האלה, אנחנו מבינים את הסיטואציה שבה מדינת ישראל נמצאת, ואנחנו מצידנו נעשה כל מה שאפשר כדי למנוע מהסיטואציה הזאת להתממש חס ושלום. הבעיה היא שכמו שאמרתי קודם, יש פה איזה ספין, ביצה שלא נולדה אפילו, ואם נתניהו היה רוצה שזה יקרה, יש הרבה דרכים שהוא יודע איך לעשות את זה.
מה אתה היית מציע, מה היית אתה מצפה מנתניהו לעשות?
אני הייתי מצפה מנתניהו ראשית לעמוד מאחורי ההצעה הזו, להגיד הנה זאת ההצעה שלי, אתה יודע, לבוא ברבע שעה לפני שגנץ עושה מסיבת עיתונאים, להוציא איזה סרטון שאומר גנץ, עזוב, בוא נשב על קפה ונדבר, זאת לא הצעה למשא ומתן רציני ברפורמה כל כך דרמטית במערכת המשפט ובכלל באיזון בין הרשויות. הוא היה יכול למשל לעמוד מאחורי ההצעה הזו, להגיד זאת ההצעה שלי. הוא היה יכול למשל להגיד, תקשיבו, גם הקואליציה שלי עומדת מאחורי כזאת הצעה. אני אומר שוב, מהותית יש בהצעה הזאת דברים שהם בהחלט קר פורה להמשך דיון שבאמת יכול לחלץ אותנו.
איזה נקודות חיוביות אתה רואה בהצעה במתווה הזה?
שוב, תראה, ההצעה הזו כמו שהיא, היא הצעה שאפשר לדבר עליה, בסדר? זה הצעה באמת עם הדחייה ארוכת הטווח של של החקיקה הזו, זה אולי הדבר הבסיסי, כמו למשל החזרה לאיזשהן דברים שיותר הוסכם לגביהם, איך נראית עילת הסבירות. אלה דברים שבהחלט רלוונטיים לדון בהם, ובאמת יכולים להוציא אותנו מהסיטואציה הקשה. אבל זה נראה ש, אתה יודע, אני אחזור על זה שוב ושוב, זה פשוט כן, ביצה שלא נולדה.
כן, יכול להיות שנתניהו, ואני רוצה לעשות אותך רגע, להלביש לך כובע של פרשן, יכול להיות שנתניהו צריך את הספין הזה, איך שאתה קורא לו את הגישושים למתווה, כי מחכה לו אולי ביקור בוושינגטון, אולי הוא מצפה לאיזשהו הסדר עם סעודיה, והוא רוצה קצת שקט קודם.
האינטרסים, שוב, אם אתה מאלץ אותי לחבוש את הכובע של הפרשן הפוליטי, אז האינטרסים של נתניהו הם ברורים לכל, ובאמת זה הדברים שדיברת עליהם. אבל אני חושב שמעבר לאינטרסים הברורים והמיידיים של נתניהו, יש פה אינטרס עצום של מדינת ישראל. עכשיו אני אומר לך, בתור אחד שמכיר את לפחות את חיל האוויר מלפני ומלפנים, ובקשר עם המון מילואימניקים, אם יהיה פה משבר חוקתי, אנחנו, רבים מאוד מהמילואימניקים שעכשיו יושבים על הגדר, ינקטו צעד ויפסיקו להתנדב למילואים. עכשיו אני כל הזמן אומר, חוזר ואומר, המילואימניקים צריכים להמשיך להתנדב, צהל צריך להשאיר מחוץ לדבר הזה. אבל זה יהיה באמת אסון קולוסלי. ואתה יודע, ואתמול גם דיבר יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה, אמר בעיניי דברים חמורים מאוד, חמורים מאוד. אין כזה דבר לא לצאת לפסק דין של בגץ. ואוחנה בצורה ברורה, איים על שופטי בית המשפט העליון. זה פשוט לא נתפס הדבר הזה.
כן, אבל אתה יודע שסרבנות היא חרפיפיות, הרי גם לצד השני יש חיילים, אני לא יודע אם טייסים, אבל ביחידות
אחרות
אתה מכיר אותם, יכול לבוא לנו מחר מודעה של איזה 1,500 קציני חיר, ולומר שאם בגץ מבטל את סמכות הכנסת ובעצם לוקח את השלטון לידיו, הם לא רוצים לשרת במדינה הזאת. אתה מבין שסרבנות היא לשני צדדים, גם בימין יש חיילים ומפקדים, אולי לא טייסים כמו שאתה מכיר, אבל
האיש חיר. יש גם הרבה טייסים ימניים, אתה יודע, אני שוב...
זהו, איפה עובר הגבול בין, אם לא מקבלים את דעתי אז אני מסרב, אם כן מקבלים את דעתי, זה מיליטריזציה של המערכת האזרחית.
אתה צודק בהקשר הזה, שהשימוש בצהל בהקשר הזה הוא בעייתי מאוד, הוא מסוכן מאוד, והוא יכול, ובאמת, אתה יודע, הסטנדרט שמציבים עכשיו זה הנקודת התחלה של המשבר הבא, ולכן אני כל הזמן אומר, את צהל חייבים להשאיר מחוץ לדיון הזה. אני אומר את זה כל הזמן, ואני חוזר וחוזר על זה. וכמו שמעת, זה מסוכן. עכשיו, תראה, הסיפור הזה של שימוש בצהל זה לא חדש. אני מזכיר לך שסמוטריץ', בהקשר של שילוב נשים בצהל, הוא גם אמר, אני אקרא לנוער הדתי לא להתגייס, או לדלג על מחזורי גיוס, או whatever. לצערי, זה לא פעם ראשונה.
כן, נכון, אתה צודק.
זה לא פעם ראשונה.
כן,
עכשיו אני...
אתה היית מכנה אותם סרבנים?
שוב, הדיון הזה...
או שאתה קורא להם בשם אחר. זה בסוף מהותי, כי אם אתה מכנה את זה סרבנות, אתה בעצם אומר שזה לא לגיטימי. וכל עוד אתה לא מכנה את זה סרבנות, אתה אומר שזה על גבול הלגיטימי.
לא, תראה, מדובר פה... אם אתה עכשיו נכנס פה לאירוע של הגדרות משפטיות ומילוליות, זה לא... מצד ההגדרות היבשות של זה, זה לא סרבנות. זה סרבנות זה שחיילי חובה או כאבה מקבלים פקודה ועושים אחרת. בסוף מדובר פה באנשי מילואים. ואנשי מילואים שהם אזרחים, בסדר? שהם בין 50 ל-60 ימי מילואים בימים בשנה, הולכים לעשות מילואים, חלקם הגדול אגב, מעל גיל 45, שזה לגמרי, לגמרי, לגמרי בתחום של ההתנדבות, הרי גם חובת מילואים יעד גיל 45. ולכן אני אבל מציע לא להתעסק פה בסמנטיקה הזו, ולהתעסק במהות. ובמהות אני חושב שחייבים להשאיר את הצבא מחוץ לאירוע הפוליטי הזה, ואני קורא לכל חבר האנשי המילואים להמשיך להתנדב לשירות מילואים, ופשוט להשאיר את הצבא מחוץ לדבר הזה.
אני רוצה לשאול אותך, כן. יצא לי לשבת עם בני גנץ, והוא אמר דבר מאוד מאוד אמיתי, הוא אומר בסוף אנחנו לא נגיע כאן לעמק השווה, אבל כל אחד צריך לבחור את הליבה שלו, על זה להתעקש ולהתפשר על השאר. אני רוצה לשאול אותך מתן כהנה, מבחינתך מה הליבה שלך ועל מה אתה מוכן להתפשר?
תראה, אני עכשיו, אתה יודע טוב מאוד, אבי, שאני לגמרי חושב שצריכים לעשות רפורמה משפטית באיזון שבין שלושת הרשויות. אני עכשיו נלחם על זה שהרפורמה הזאת תהיה בהסכמה. זה מה שחשוב לי. עכשיו אני אומר, אתה יודע, כולה...
אבל הייתם כבר בשיחות בבית הנשיא והיית קדמות שם בסוף איזה פנצ'ר קטן בגלל הוועדה למינוי שופטים, עזבתם. אתה חושב שבמבט לאחור זה היה אולי טעות לעזוב את השיחות, אולי צריך להמשיך איתם, והיינו מגיעים היום למה שאתה מדבר, הסכמה רחבה.
תראו, אני אגיד לכם מה הבעיה. א', אני חושב שנכון להסתכל קדימה. ב', לצערי, היום האמון בתוך המערכת הפוליטית בין נתניהו לשאר השחקנים, הוא נמצא בשפל המדרגה. ולכן ברגע שאז נתניהו עשה מה שנראה והיה אכן תרגיל, אז מיד הצדדים האחרים לוקחים צעד אחורה. עכשיו אנחנו צריכים להסתכל קדימה, ולהסתכל קדימה זה אומר שלכאורה, ההצעה שהונחה, ההצעה שהנשיא הציג בתחילת השבוע, היא הצעה שמחיה מהותית, היא שווה להתיישב עליה. לגמרי שווה להתיישב עליה. הבעיה היא שלכאורה נראה שאין עם מי. אז למרות שאנחנו במחנה הממלכתי מאוד מאוד רוצים, עדיין לא ראינו את נתניהו מתייצב מאחורי ההצעה הזאת, עדיין לא ראינו ששאר השותפים הבכירים מאוד בקואליציה שלו, כולל מספר 2 שלו בליכוד, מתייצבים מאחורי ההצעה הזאת. ולכן, אתם יודעים, זה קצת מוזר כל ההתנהלות הזאת. אנחנו מאוד רוצים לנושא... להגיע למצב מוסכם.
בוא נעבור לנושא אחר שגם קצת משיק לסרבנות שמדברים עליה, וגם הוא גם נושא שליבתי ומהותי, ואני מדבר על חוק הגיוס שעומד לעלות במושב החורף. אנחנו שומעים את הרמטכ"ל אתמול, אנחנו שומעים עוד כל מיני קולות, ואנחנו מבינים שאיך נגיד את זה, הטרנד הבא יהיה שלא רק אנשי מילואים לא יתנדבו, אלא גם נשמע על סירובים של אנשי קבע, שמיניסטים, אם החוק הזה יעבור. אתה גם צופה את התופעה הזאת?
אני לגמרי צופה את הבעיה הזאת. אני יודע להגיד לכם שאני פוגש הרבה אנשים שעדיין, מה שנקרא, יושבים על הגדר, והם אומרים בצורה חדה שאינה משתמעת לשתי פנים. אם יהיה או משבר חוקתי, או חוק גיוס כל כך מפלה ולא שוויוני יעבור, זה יהיה מבחינתם הסימן לזה שהם מפסיקים להתנדב למילואים, ואני יודע גם להגיד שהדבר הזה יזלוג לשורות אנשי הקבע וצבא החובה. ולכן, אתם יודעים, אני בדיוק היום אחרי צהריים התייחסתי לדבר הזה, ובעצם ברשתות, אמרתי, תראו, אף חרדי לא יתגייס בכפייה, את זה אנחנו מבינים. חוק שהוא כל כך לא שוויוני ומפלה, הוא לא ראוי שיכנס לספר החוקים הישראלי. בתווך בין שתי הקצוות האלה, צריכים למצוא פתרון. אני חושב שהפתרון
שאותו מציעים... אתה מדבר על מתווה גנץ?
אני חושב שהפתרון שגנץ...
אז בוא תפרוס לנו בקווים כלליים, בסוף מה שמעניין את החרדים, האם מי שלומד יוכל להמשיך לשבת וללמוד, כמו שאמר הגאון הרב ברגמן, אמר את זה לבני גנץ, שבחור ישיבה לא יזוז ממקומו, האם זה מקובל ואפשר לדבר על השאר?
אני חושב שהעיקרון שיש לומדים, שזה מה שהם עושים, ולומדים למען עם ישראל, ואני לגמרי מאמין שאנחנו תלויים באותם אלה שלומדים תורה, אז ילמדו. אבל הרעיון הוא שכל אחד, נער ונערה בישראל, יהיה להם איזושהי חובת שירות, אבל חובת שירות, בסדר? חובת שירות או שירות לאומי, או שירות קהילתי, או שירות מסוג, או שירות צבאי, בעדיפות.
דרך אגב, כשאתה מוסיף נערה, אתה נכנס לוויכוח עוד שהיה בתקופת החזון איש ועוד לפני, לגבי חוק שירות לאומי, יעקב כהיסטוריון נוכל להרחיב על זה, שאז אמרו יהרג ואל יעבור. זאת אומרת, אתה נכנס כאן לשדה מוקשים, השאלה היא אם יותר בנוער החרדי, נגיד מקובל שמי שלומד ימשיך לשבת וללמוד וזה ייחשב כשירות, ומי שיוצא, כמו שהרב שח אמר בשעתו, מי שיוצא מהישיבה שלא באמת לומד, עד רבה שיתגייס, אתה שומע את הטקסטים כאלה גם מחברי כנסת חרדים.
תראה, אז אני לא רואה את מה שאני שומע כרגע מחברי הכנסת החרדים זה שהם מתעקשים על זה שגם מי שלא לומד זה לא יהיה חובה. הם יעודדו, הם יתמכו, הם ירצו, הם פה ושם. אבל בסוף, אתה יודע, אנחנו צריכים לוודא שיש חובת שירות למען המדינה, ושאין ציבור שבגלל אפיון ציבורי כלשהו, הוא יש לו פטור. זה הדבר הכי לא שוויוני והכי לא הגיוני.
חוץ מהערבים, כן.
אגב,
אתה מדבר גם על הערבים במתווה הזה.
כן, הם לא יכולים להתגייס בגלל סיבות ידועות, אבל שישרתו את המדינה בדרך אחרת.
א', אני אומר לך שבצבא משרתים ערבים נוצרים לא מעטים.
נוצרים, כן, טוב.
ויש גם 1,000 מוסלמים.
בטייסת שלי שירת איש קבע ערבי נוצרי. אני אומר לך, אבל בסוף, כן, זה גם לגמרי לגמרי, אתה יודע, אזרחים, אזרחים, אזרחים. זהו, זה מה שצריך להיות פה, ואת החשיבות של לומדי תורה כולנו מבינים.
יש מתווה שנקרא מתווה גנץ, ואני מוכרח לומר לך, חבר הכנסת קנה, שאני מנהל אחריו מרדף של 3 חודשים. זאת אומרת, אני מחפש נייר שיגיד מה העקרונות שלו, וכל פעם אני מקבל תשובות מתחמקות. זה נראה משהו ארטילאי, אולי אתה כמקורב לגנץ יכול לספר לנו מה עיקרי המתווה הזה.
אז אני אנסה להשיג לך נייר שמדבר על העקרונות.
אני מחפש אותו בנרות, כן. בוא נספר למאזינים שלנו מה העיקרים שלו.
בנות חרדיות מתנדבות, אני יודע שגם הבת של יעקב, הבת שלי שנים, שתי הבנות שלי מתנדבות במועדוניות לנוער בסיכון, לילדים מיוחדים. אבל אני אומר לך, אם תטיל על נערות כחובה...
לא, נערות אני חושב שאתה, אני חושב שאתה נקנה קצת, כאילו, נקת לשון הכללה. מי מדבר פה על גיוס בנות, מי שמדבר על שירות, אתה בטח לא התכוונת לשדה המוקשים הזה. אני לא חושב שגם הצבא צריך אותם, אף אחד לא צריך אותם.
הייתי טייס לא בהנדסה קרבית.
אבל כשאתה מדבר על זה שמי שלא ילמד, שילך לשרת, זה דברים ששמענו בשעתו גם מהרפשח ומראש ישיבס, שאנחנו ישבנו איתם. זאת אומרת, זה נשמע כמו משהו שאפשר להתכנס סביבו, אולי עכשיו אני, כשאתה מדבר, אני מבין למה גנץ מתקבל בברכה בבתיהם של גדולי ישראל, יכול להיות שאפשר להתווכח, אבל זה משהו שאפשר לנהל סביבו דיאלוג.
אז בואו נתכנס, ואני אומר לכם, תבדקו ברשתות, מה ששמתי לא מכבר, ושבאמת בסוף מתווה גנץ ואייזנקוט, זה המתווה ההגיוני, זה המתווה שמצד אחד הוא לא פותר אף אחד בגלל השיוך המגזרי שלו, ומצד שני גם הוא לא אומר שלגייס אנשים בכפייה, ובכפייה לצהל. ולכן אנחנו, אתה יודע, הבעיה שזה חוק כל כך שנוגע בעצבים החשופים עכשיו, בתקופה גם ככה כל כך רגישה, עכשיו להעלות את הדבר הזה, את הגרסאות הקיצוניות שלו, זה באמת יפגע מאוד,
אני חושב שמה ששונה אצל גנץ, וזה בא לידי ביטוי במיוחד שמדברים איתך, שאתה פותח קודם כל, אני מאמין בתרומה של בחורי הישיבות, של לומדי התורה. כשחרדי שומע את זה, הוא אומר, יש לי מי לדבר. כשאתה שומע את השאר שקוראים פרזיטים ומדברים ובאיזשהו שיח רעיל, אז אין לך אפילו חשק לדבר. אתה אומר, אם זה מה שחושבים עליי, אז עם מי יש לדבר? וזה אולי הסיפור על קצה המזלג.
אני מבין היטב מה שאתה אומר. אני לגמרי מבין היטב את חשיבות לומדי התורה, ואוי ובוי לנו אם לא יהיה פה לומדי תורה. וסוף סוף יש לנו, אחרי 2000 שנות, יש לנו מדינה משל עצמנו, וחשוב מאוד שבמדינה הזו יהיו חבורה רצינית של לומדי תורה שממיתים אותם באוהלה של תורה, והלוואי שכך יהיה.
חבר הכנסת מתן כהנא, תודה רבה לך.
ושנה טובה.
תודה רבה.
שנה טובה.
שנה טובה.
חזרנו מהפרסומות. יעקב, בוא נדבר כמה מילים גם לא רק על פוליטיקה חרדית, הייתה גם פוליטיקה ארצית שבסוף גם נושקת לחרדית, אפרופו חוק הגיוס. איך אתה רואה את מה שקרה עם מתווה הנשיא, נתניהו פונה לגנץ, גנץ בורח, תדע, בכלל זה דבר הזוי שהנשיא שם הצעה מטעם הליכוד, ואיך שהוא שם אותה, כל ראשי לוין וכל החבורה מתנערים ממנה בפומבי. אני אומר לך, בעניין הזה, איך אפשר לבוא בטענות לגנץ? הוא צודק? הוא הרגיש שביבי עושה לו את מה שהוא עשה לו אז בממשלת החילופין, בדיוק
כן,
אותו דבר.
כן, אבל בוא נדבר, אם גנץ היה אומר, אני מוכן לקבל את זה בתנאי שנתניהו, מקבל נתניהו מצליח לקופף את לוין ואת כל אלה, אבל גנץ עצמו משחק כדרכו משחק כפול. מהרגע הראשון הוא אמר, אין לי מי לדבר, אני לא מאמין לשום מילה, אני רוצה שללכת, שיקפיאו את הכל, אני רוצה ללכת לבחירות, זה מחזק את לוין. זאת אומרת, יש כאן ברית של קנאים שמתדלקים אחד את השני. יש לנו מצד אחד את יריב לוין, את רוטמן, שהם קנאים משיחיים, הם כמו הסיכריקים של בית שני.
ולוין יש את סמוטריץ' ואת בן גביר.
כן, אלה הקנאים הקבועים.
הביא להם את התיקים הכי טובים, ואז הם איתו תמיד.
בדיוק. אבל סיבר, בן גביר, איך כמו לוין ורוטמן, הם פשוט קנאים משיחיים, הם לא רואים שום דבר בעיניים. הם לא מבינים דבר אחד בסיסי שנתניהו מבין את זה, אבי. מה הטעם לחוקק חוקי רפורמה אם בג"ץ יבטל לך אותם? נכון. יש לך את פיתול
בינת הסבירות. אותו דבר על הגיוס אגב. מה יעזור עכשיו? כל חקיקה שתשים לא בהסכמה יבטלו אותם, מה נרוויח?
אז נתניהו הבין שאין טעם לחוקק חוקים כל זמן שבג"ץ עומד לפסול אותם.
בקיצור יעקב, מכל ברית הקנאים הזאת עם החבורה, אני אוסיף ההזויה הזאת, אפשר לומר, מבן גביר וימינה או שמאלה, מה אנחנו מרוויחים מהשותפות איתם? אנחנו לא מצליחים להעביר ככה שום דבר.
אגב, אני רוצה לומר לך שבן גביר וסמוטריץ' פחות קנאים מאשר לוין ורוטמן.
ככה אתה רואה את זה?
אני יודע שאני רואה את זה, כי בן גביר, שים לב, בן גביר התמתן קצת, בואו נהיה הוגנים. בן גביר קצת התמתן, וסמוטריץ' בתור שר אוצר, אבל לוין ורוטמן לא זזו מילימטר מעמדתם מאז שהציגו את הרפורמה, מאז שהם עשו כל טעות אפשרית, וגם עכשיו הם דוחים את מתווה הנשיא. מה הם חושבים? שהם הצליחו להעביר את
החוק הזה? אגב, הם דחו את זה לפני שגנץ עלה על הדוכן.
מה הם חושבים בכלל? איפה הלכים האנשים האלה?
אני מסכים איתך שגנץ יכל לבוא ולומר, אני מסכים עם נתניהו יסכים, אבל תחשוב שהוא עלה לדבר אחרי שהם פומבית עברו מתחנה לתחנה ודחו את זה, אתה מבין? אז הוא, יש לו תחושה של דז'ה-וו, מה שהוא כבר עבר. תשמע, הרצוג עצמו גם עבר את זה. אתה זוכר, ב-2016 כבר הכל היה סגור איתו, וגם אז לוין עם אלקין פוצצו והכניסו את טבעת ליברמן, שעם זה אנחנו סובלים עד היום. במקום שתהיה ממשלה עם השמאל שהיו יכולים להעביר בהכל, הם הכניסו את טבעת ועד היום אנחנו תקועים.
השניים טוענים, השלי ברמנטן בשנת 2015, שנתניהו עושה דברים אחרי הגב שלהם. הרי כולנו יודעים שמתווה הנשיא הוסכם על ידי נתניהו, אבל כששואלים...
הוצא על ידי נתניהו.
הוצא על ידי נתניהו בכמעט סוכם, אלא מה, הוא שכח לחטב בהתכתבות הזאת גם את לוין ורוטמן. השניים האלה פותחים את הרדיו, רואים את המהדורות, ופתאום הם שומעים שיש איזה מתווה שהם לא הסכימו לו. מה נתניהו ציפה שהם יעשו? זה שוב פעם נתניהו עם ההתנהגות הלא מסודרת הזאת. הוא היה צריך לקרוא לשני החבר'ה האלה, להגיד, תראו, אין לנו ברירה, החוקים לא עוברים, אנחנו עומדים בפני משבר חמור בחוק הגיוס, עוד רגע נדבר עליו, תנו איזה משהו, תגלו נכונות, ואז אני סוגר עם הנשיא, ואם נתניהו, ואם הליכוד פלוס נתניהו היו מסכימים לזה, מה בני גנץ היה אומר? הרי בינינו שגנץ לא רוצה גם הוא שום פשרה, הוא מאמין שהממשלה הזאת הולכת ליפול.
משיחות שעשיתי, בוא נגיד עם בכירים במערכת המשפט, הסבירות הולכת להיפסל, צמצום מילת הסבירות הולכת להיפסל, אלרון, זה מה שחיות מעריכה, יהיה אולי או בדעת יחיד או שיהיו איתו עוד אחד, שניים, אבל הם בכל מקרה יש שם רוב. ואנחנו נלך כאן למשבר חוקתי, ותרשום לפניך שאם יעבור חוק גיוס, לא יצטרכו לחכות כמה שנים כמו בפעם הקודמת. חודשיים, שלושה, עתירות ובגץ בהחלטה מאוד מהירה, יפסול את החוק הזה גם כן.
עכשיו בוא תלמד אותם.
לכן כל מי שמדבר עכשיו על גיוס, אם לא תהיה הסכמה שלפחות עוד צד אחד מהאופוזיציה, זה נועד לכישלון מראש, ונגיע לסבב הבא במצב יותר גרוע. שים לב, מסבב לסבב, ההצעות פחות טובות. ההצעה במתווה הנשיא הראשון הייתה יותר טובה מההצעה של מתווה הנשיא עכשיו. ואז השמאל אימץ את זה והימין דחה, היום הימין מציע והשמאל דוחה, גם לוין דוחה.
בייחוד שהשמאל יודע שחוק הגיוס צריך להפיל את הממשלה. תראה, אני רוצה להקריא לך משפט שכתבתי בטור השבוע, נראה לי שהוא משקף את המצב. כתבתי שבחדר המתים של הקואליציה, בחדר הקירור, יש שתי גוויות שלא מובאות לקבורה בגלל ויכוח בין המשפחה על סדרי הלוויה. זה חוק הרפורמה וחוק הגיוס. שני החוקים האלה לא יעברו. שמעת את מתן כהנה, אתה יודע מה הולך להיות ברחובות, אבל החבר'ה שלנו גם כן נראה לי שמתבצרים באיזושהי אופוריה או משהו. שני החוקים האלה לא יעברו.
אני הולך על היעקב, גם אם יעבור. גם אם חוק הגיוס יעבור, אבל הוא נועד לפסילה בבגץ. אז מה אנחנו מרוויחים? אני לא מבין למה... קטונתי, אבל למה אולי הם היו עסוקים במקומיות? למה חברי הכנסת החרדים, איך שאלתה הצעת הנשיא, לא קמו מיד ואמרו, אנחנו מאמצים את ההצעה הזאת וקוראים לבני גנץ לקבל אותה. זה היה נותן איזשהו גיבוי, כמו שעשו גלנט וברקת. הרי זה אינטרס שלנו. רק כך אנחנו נוכל להביא משהו בהסכמה. וכל מה שנביא שלא בהסכמה, ייפסל.
שכחת דבר אחד. זה היה ביום שחתמו על ההסכם באלעד. והראש של חברי הכנסת החרדים נמצא קודם כל בפיצ'יפקס, בג'ובים. מי יהיה ראש העיר שלי, כמה אחוזים נקבל, מי יהיה הסגן. התפיסה שלהם...
אז מה שצריך לעשות זה, בהסכם, במתווה הנשיא הבא, להכניס שיוקם בקום באלעד, עם חמישה ג'ובים, ואתה תראה שגם הוא נכנס להסכמים ולהסדרים, והכל פתאום מסתדר.
טוב. אני רק יותר, לפני סיום, יש לך שאלה טכנית. ממתי בג"ץ מכריע תוך שבוע? זאת אומרת, יהיה לנו דיון בעוד שבועיים על חוק הסבירות. 15 שופטים צריכים לכתוב פסקי דין, כמה זמן זה יכול לקחת?
אתה ראית שעל טבריה הם החליטו מיד?
לא, הם לא נתנו נימוקים אפילו, פה אותך, אתה חייב לתת פסק דין מנומק. נראה לך שיודיעו שהחוק בטל בנימוקים מועד מאוחר יותר, כל אחד צריך לכתוב פה איזה ספר.
חודש ויש פסיקה, ואפילו פחות, במיוחד שחיות רוצה את זה כסמן אחרון של הכהונה שלה, אפילו כשרוצים, יושבים וכותבים, זה, תשמע, כמה זמן לקח על חוק טל, שנים דחו את זה.
ואם השופט אלרון כותב את הפסק דין שלו בעוד חצי שנה, לא מחכים לו?
לא, הנשיאה יכולה להגיד לו, אני נותן את דדליין, תכתוב, זה נושא בוער, אנחנו רוצים לתת פסק דין, אם הם ירצו לתת את זה, הם ייתנו. זה אינטרס שלהם לתת, כי הזירה הכי נוחה לריב בה, כשמישהו רוצה להתנגד לרפורמה, זה בזירה הזאת של הגיוס, כי שם רוב הציבור החילוני איתם. טוב, השם ירחם על כולנו, מוצאי שבת, איפה עושה סליחס יעקב?
בכנסת השכונתי שלנו.
אה, יפה. אני תמיד עליתי לגור, אבל הקדימו שם לשעה 9:30-10, אני יודע, כבר אי אפשר להגיע.
גם אצלנו בכנסת הוא ליטאי, ישיבתי, אין שם חזנות, ולכן כל פעם בערב סליחות, אני חוזר לאחד מקטעי החזנות אולי הכי טובים ששמעתי אי פעם, במקור זה של מושי קוצוביצקי, היום מבצע את זה, הלפגות האגדי, ענינו, 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 ואבי כמה שאנחנו זקוקים לזה.
נפלא, באמת זקוקים. אני גם נאמר תודה רבה לעושים במלאכה, לאסתי פלד, עורכת האקטואליה של רדיו קול חי, לפסח בגד הנהדר באולפן בני ברק, לצוותים באולפני ירושלים ורחובות. יעקב, שבוע הבא זה ערב ראש השנה, אז אנחנו נעדר לשבוע, נהיה בינתיים בתוכניות השונות.
ולומר לכל מאזינים,
לכן אפשר לומר לכולם כבר מעכשיו, שנה טובה ומתוקה. צריך קצת מתוק.
הרבה. שבת שלום.
Anenu, anenu, Anne. חנן, כושל יחוי זנן. חנן, רח לרצוייס. חנן, רח לרצוייס. חנן.
Anneno, Anneno, Anneno.